היי, כאן עומר. רגע לפני הפרק רצינו להתנצל מראש על איכות הסאונד שטיפה התפקששה לנו, בעיקר המיקרופון שלי שעשה קצת בעיות. לכן, אתם תשמעו בעיקר את יזהר ואת תומר, האורח שלנו להפעם, וכנראה שככה עדיף, כי הייתי ברוב הזמן במצב כפית, וגם את זה תשמעו. החלטנו להשאיר את אווירת הכלילות כמובן, תהנו, וחג שמח.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המעיין. אני יזהר, איתנו כרגיל עומר זיו, ואנחנו לפני הכל רוצים לאחל חג שמח, הרבה מצות, הרבה קני דלח ועוגיות קוקוס כמובן. עומר, מה שלומך?
אני על הכיפק, יאללה תביא את החג, קצת חופש, חופש מהקורונה.
חירות, חירות, זה לשון אני החג, אני מבקש.
אגב, אני חושב שחג פסח יותר קשה לי מיום כיפור, היעדר הלחם. בתור אחד שמקפיד על לא לאכול חמץ, אז בוא נה, זה חג ממש קשה. הפעמים היחידות שלא שמרתי זה בחול דווקא.
היה לי במהדרין.
למהדרין.
כל הכבוד.
לא יודע אם ידעתי את זה.
הטוב ביותר שאפשר לעשות עם מצה זה לפורר אותה לתוך מרק. זה אני יכול כל השנה לאכול.
לגמרי. מה שלומך אתה?
אני נהדר, סך הכל. אנחנו גם מארגנים פה סדר, הולך להיות המוני, הולך להיות נחמד מאוד. על ספר השלטונות, עדיין עשו פה כל מיני התקהלויות וכאלה, אבל אנחנו נשרוד את זה. חופש דת, זה חשוב. חזרתי עכשיו, ממש, לפני יומיים, מסיבוב די ארוך באלפים, נראה לי זה כבר היה כמעט חודש, בעיקר בגבול בין איטליה, צרפת ושוויץ, באזור של האלפים הגבוהים. ויש תיירות, יש תיירות חורף. בשוויץ אפילו הריזורטים של הסקי פתוחים, אנחנו הסתובבנו בעיקר עם סקי, בעיקר לגבול בין איטליה לשוויץ, בעצם חצינו אותו כמעט כל יומיים. בקטות עובדות, יש מתכונת חורף לבקטות, חלקן פתוחות ממש כמו שאנחנו מכירים מהקיץ, למשך חודש, חלקן רק במעין חדר חורף כזה. אכסניות פתוחות, הג'יטים בצרפת פתוחים. יש תיירים, נורא מעט, אין בכלל מה להשוות לשנים קודמות, אבל יש. אין כמעט בריטים, אין כמעט מחוץ לאותה מדינות שעכשיו ציינתי. יש מין תיירות נורא משונה ממזרח אירופה, חבר'ה שמגיעים באוטובוסים, ראיתי את זה בעיקר בשוויץ. אבל יש תיירות, זה דבר שאולי נחמד לשמוע. אנחנו עכשיו קוראים הרבה בכותרות על קפריסין, על יוון, קצת על מרוקו פתאום אנחנו חוזרים לשמוע. במעין אפשר לקרוא לזה, כמו שאנחנו מכירים מהמושג מהארץ, איי תיירות. ונראה לי שזה קדימון, נראה לי, למה שהולך להיות גם בקיץ הקרוב. ראיתי את זה גם עכשיו. יש הבדל אדיר בין מחוז למחוז. זאת אומרת שהמדינה כמדינה, יש לה איזשהו רוח המפקד נקרא לזה, אבל בסופו של דבר, התיירות בפיאמונטה, שונה לגמרי מהתיירות באוסטה, שני מחוזות צמודים כמעט באיטליה, וכמובן שזה שונה בין הגבול עם שוויץ והגבול עם צרפת וכן הלאה. למה אני מתכוון? אני מתכוון שבעצם בעבר ראינו תיירות כמעין, במרכאות, קוד פתוח. הכל היה מאוד ברור. אכסניה כאן זה אותו דבר כמו אכסניה שם, הדרכים פתוחות, המחוזות פתוחים. הכל היה בעצם די אותו דבר, ורק היית צריך באמת לבחור איך ומה אתה עושה. הייתי אומר לך טיול באלפים, זה 1, 2, 3, והיה ברור לגמרי מה זה. אני חושב שלקראת הקיץ הקרוב, ובכלל כנראה לקראת העתיד הקרוב, אבל זה, אני לא הולך להיות פה איזה נביא זעם, זה הולך להיות אחרת. כל מחוז מתארגן אחרת, כל בקטה מתארגנת אחרת, למשל בצרפת, אין חדר אוכל. מגישים לחדרים, זה מצד אחד חמוד נורא, כי מאוד משקיעים, היו איזה שני ג'יטים שישנו בהם, ואפילו היה כזה פרח חמוד על שולחן באמצע החדר, אבל לעומת זאת, זאת חמגשית, איך שלא הופכים את זה. וחמגשית יכולה להיות תבלין מאוד עצוב לאוכל. לעומת זאת באיטליה למשל, הכל עובד, גם המסעדה המרכזית נגיד של בית הערכה עובדת, אבל יש איזה מין מרחב פתוח כזה, אפשר לקרוא לזה. מרחק מאוד מאוד גדול, אין כבר כמו פעם כולם באותו שולחן ומין עבירה יותר קומונלית כזאת. שונה, קצת מוזר אם להיות כנה, להגיד לך שהייתי רוצה לקחת קבוצה לאקלים כזה, לא בטוח, במיוחד לא אם נגיד מדובר בחמגשיות בחדר, אבל עוד מוקדם לתת גזר דין לכאן או לכאן. אני חושב שעוד טיפה מוקדם, ובאמת בחודש הקרוב כבר נראה עוד ועוד יעדים שיצוצו, ויצוצו באמת עם איזשהו מתווה ממשי. גם מה שראינו עכשיו לגבי קפריסין וגם לגבי יוון, אני עדיין לא ראיתי באתרים עצמם של המדינות של יוון וקפריסין את המתווה הממשי. איך נכנסים, מה זה דורש, איך יוצאים ומה זה דורש. אני חושב שאחרי הבחירות נראה באמת איזשהו מתווה מסודר ומכובד לגבי איך יוצאים, איך נכנסים, וגם באמת חוזים אורגינל עם המדינות עצמם. דעתי אנחנו נראה יותר ויותר איי תיירות, לא רק ביוון, קפריסין או מרוקו, נראה את זה לדעתי גם באמת, נגיד במדינות אירופאיות מסוימות. בקיץ האחרון, נגיד באוסטריה, היה איזשהו רעיון להפוך את שטובייטל, אחד העמקים היפים באלפים האוסטרים, למעין אי תיירות כזה. אני עקבתי אחרי זה היטב, כי חשבתי שאולי אני צריך להוציא לשם טיול. זה עבד. היית מגיע לאינסברוק, משם הבדיקה, משם היית יכול להיכנס לעמק. לא רע בכלל. נראה לי אנחנו נראה את זה עוד ועוד, ונצטרך להיות מאוד מאוד קונקרטיים. כאן אני חושב שאנחנו כמדריכים באים לידי ביטוי לא רע בכלל. אנחנו מכירים את הילדים, אנחנו מכירים את ההתנהלות בתוכם, אנחנו נוכל להציע בעצם טיולים או תוכניות שנוכל באמת להתחייב להם, אבל באמת כרגע זה עוד קצת מוקדם כדי להגיד דברים כאלה.
זהו, אני חושב שגם החבר'ה שאנחנו מטיילים איתם כאן בארץ כבר למדו ככה להבין שעל אף הדיבורים סביב יחסים ויחסי תיירות בין ישראל למדינות אחרות, אי אפשר להאמין לשום דבר עד שבאמת אין מתווה כמו שאמרת ומשהו תכלס יותר קונקרטי. אם אתה שואל אותי, אני חושב שהגישה לקיץ הזאת תהיה יותר ספונטנית, קבוצות קטנות כמובן כמו שאנחנו אוהבים, וכזה מעכשיו לעכשיו מתארגנים, נפגשים ביד ויוצאים לדרך. אנשים צמאים לזה, וגם פה נהיה חם עוד רגע. הקורונה עשתה נפלא לישראל מבחינת טיולים, ואנשים גילו את הבקעה ואת השומרון, והרבה זמן לא ראיתי מקומות שלא מדברים עליהם בדרך כלל, פתאום נורא נורא פופולריים, אבל יאללה, אנשים רוצים קצת גם להתעבר בחוץ, נקווה שזה יגיע בקרוב.
נראה לי שפשוט נבטיח לעדכן. תרשמו לדיבור, תסתכלו בקבוצת פייסבוק שעומר מתחזק היטב, שם לא מעט מידע, ואנחנו עוקבים אחרי זה, ומנסים באמת לסנן את כל הפייק שמסביב, ולצערנו, תיירות זה כותרות נהדרות, אז יש הרבה כזה. שמע, מספיק לדבר על הקורונה. קיבלתי מייל, חבל לך על הזמן, ממש תוך כדי שטיילתי, חייב להקריא לך. אלן, שמעתי ועוד שומע את הפודקאסט בהנאה רבה, וחושב שזה רעיון אדיר מלכתחילה. כבר התחלה טובה, לא? רעיון אדיר מלכתחילה להרים פרויקט שכזה בתחום כל כך מעניין. הבחור קנה אותי כבר כאן. קוראים לי תומר פרץ, אני בן 25, מהצפון הרחוק, בסוגריים מעלות. מה, מעלות זה דרום לבנון כבר, לא? סתם. ולומד כרגע מהזום המרכז הבינתחומי שבהרצליה, ממשל. סחתן. יש לי תשוקה אדירה לטיולים בארץ ובעולם, אני פריק של מקומות, יודע וזוכר אותם טוב. אין לי תואר של מדריך טיולים, או משהו בסגנון, אלא רק הרפתקן. הרפתקן זה תואר הרבה יותר מוצלח, אם אתה שואל אותי. סקרן, הרבה יותר מוצלח. שביקר בכמה מקומות מעניינים והייתי שמח לשתף עם היקום. איזה מייל נפלא, לא? ובכן, הייתי שמח להציע את עצמי להקלטה של פודקאסט או יותר, בנושאים שאני בטוח ביכולת שלי להיות רלוונטי בהם ולחדש בצורה מעניינת לגביהם, מנסה את מזלנו. שמע, לקבל מייל כזה זה מזל וזה לדעתי אחלה של מייל. אני רגע עוצר, פתח סוגריים. בהזדמנות זו אני אומר, תכתבו לנו. אפשר להשאיר לנו הודעות, מיילים, תבחרו לבד. הפודקאסט הזה, אנחנו אכן יוצרים ועורכים אותו, אבל בואו, דברו. יעדים מעניינים, טיולים מעניינים, טבע. אין, הרוח פה מאוד רחבה, אפשר לקרוא לזה. אז בעצם נושא הפודקאסט שאנחנו בחרנו לקחת את תומר פרץ לדבר עליו, הוא יוון, ברוח הכותרות האחרונות. ולכן, עומר, בשתי ידיים, קבל את תומר פרץ, כותב המייל.
קבלו אותו, את תומר פרץ, כותב המייל, תכלס קצת מניפולטיבי הזה, הוא מתחיל, הוא זורק מחמאה, ככה מרים לנו, ואז הוא מספר על עצמו, ואז הוא אומר, אני אשמח להתראיין.
שמע, מלמדים אותם טוב שם, בבין תחומי, ממשל, בכל זאת פוליטיקה, זה יפה, אתה רואה את החלחול. אני בעד, סך הכל.
לגמרי. אז בוא אני אספר לך עליו. תומר פרץ, כמו שאמרת, בן 25, במקור ממעלות, לומד תואר ראשון בממשל במרכז הבין תחומי בהרצליה, אוהב לטייל, שלשם כך התכנסנו. היום אתה מדבר איתנו, תומר, עוד רגע ישמעו אותך מיבניאל. מה אתה עושה ביבניאל? זה גם מעניין לדעת. אבל חוץ מיוון, טיילת בארגנטינה, צ'ילה, הולנד, בלגיה, בולגריה, ספרד, גרמניה, איטליה, אנדורה, צרפת, בוליביה, פרו, לאוס, וייטנאם, קמבודיה, יוון, כמובן, זה אולי עוד רגע יותר מדינות מהגיל שלך, שזה גם משחק מעניין. שלום לך, תומר.
וואי, וואי, איזה פתיח, אני כולי מתרגש פה. שלום, שלום, אהלן.
כיף שאתה איתנו. בפועל ביקרת ביוון לא מזמן, ממש בספטמבר, פוסט קורונה. איך זה הרגיש?
טוב, האמת שזו הייתה באמת הזדמנות נדירה. הצטרפנו להצעה מאוד מעניינת, שלא כל כך היה אפשר לסרב לה, בהתראה קצרה, לשייט ביוון, שהם... מבחינתי זו הייתה הפעם הראשונה, ואני חושב שזו ההמלצה הראשונה שלי בפודקאסט, זה לכו לעשות שייט. זה פשוט חוויה נדירה, באמת באמת עניין מיוחד ומעניין.
אז בעצם מהשייט, אתה ועוד חבר עזבתם, לקחתם מעבורת ואוטובוס, והגעתם ליואנינה, נכון? ככה בעצם התחלת גם את ה... מיואנינה התחלת את הטרק. אז רגע לפני שאנחנו בכלל גולשים ליואנינה ולטרק, אתה רוצה אולי קצת לתת רקע על יוון עצמה?
כן, בוודאי. אז קודם כל, יוון באמת מרתקת. מעבר להיסטוריה ולתרבות שהיא באמת מיוחדת, יש לה גם טבע, שלל אפשרויות טבע מגוונות, בין אם זה אתרי סקי, בין אם זה חופים. האיים עצמם הם יפהפיים והם שונים מאוד אחד מהשני. יש את צפון יוון שהיא מאוד גבוהה, וגם שם התרכז הפודקאסט. היוונים מאוד מזכירים לי את הישראלים, יש בהם משהו חם כזה, וכמה ככה ניואנסים קטנים ששמתי לב אליהם, אז זה באמת שהיחס לזמנים הוא בגדר המלצה, הם די רגועים. אני חושב שיוון היא סוג של שילוב של אירופה והייטק, אל מול תרבות עממית ואותנטיות.
אמרתם יואנינה, אנחנו מכירים אותה מסיפורי הקהילה היהודית, איך העירה הזאת היום?
אז באמת יואנינה עיר סטודנטים, יש שם אוניברסיטה מאוד גדולה ומפורסמת, מסתבר, אוניברסיטה אירופאית בינלאומית, היא הפכה למין מוקד משיכה לסטודנטים מכל רחבי יוון, אוכל טוב, מסעדות, ובאמת מגוון של אפשרויות לינה, אטרקציות, וכל מה שבאמת מאפיין עיר שהיא יחסית מפותחת. באמת נגעת עומר בעניין של הקהילה היהודית, אז באמת יש שם את יואנינה העתיקה, שהיא ממש קרובה למרכז, והיא תחומה בחומה וסך הכל באמת נשמרה בצורה מעניינת מאוד. ויש שם גם בית כנסת גדול.
והדבר הכי חשוב, שהוא?
שהוא?
שראש העיר שלה.
נכון. זה באמת נושא חשוב. הראש העיר שלה הוא יהודי, וקוראים לו משה אליאסף.
זה הכי חשוב.
חיכית לזה?
כן. לא, על הכיפה, כשזה, אתה יודע, זה פרט שמגיע משום מקום כזה. אני אגיד לך למה, כי אתה מסביר, פתאום התחלתי לחשוב בעצמי, רגע, למה אנחנו מדברים בכלל על יואנינה? אז בוא ניגש תכלס לעניין, למה יואנינה? למה הגעתם לשם?
אוקיי, אז באמת הגענו ליואנינה בעקבות הטרק בחבל זגוריה. לא היה לנו יותר מדי מידע, שוב, למרות שהאינטרנט די מלא במידע, אפשר לקרוא, אבל סך הכל לא היה מידע מסודר ומזוקק בצורה מיטבית, ולכן אמרנו שנזרום, הגענו ליואנינה, הלכנו להוסטל של יאנה וקוסטה, ודרך שם התחלנו לגבש רעיון לאיך אנחנו רוצים לצאת לטרק. אז קודם כל, כמה מילים על המקום עצמו. אז הטרק הוא סביב, הוא בתוך הפארק הלאומי פינדוס, יש פה עשרות כפרים קטנים, ציורים, אפשר ממש לראות את זה במפה, בגבעים משתנים, אבל בסך הכל גבוה, סביב ה-500 מטר, עד פסגות של 2400, הדרכים בין הכפרים, שהם למעשה הבסיס לתכנון הטרק, שימשו בעבר את הגישה לכפרים, האמת שאפילו חלקם באופן מפתיע, ממש עד השנים האחרונות, או עשרות שנים האחרונות, ובאמת היו הגישות היחידות להגיע לאותם כפרים, מה שבאמת מייחד אותם כמבודדים ומעניינים. כל הטרק עצמו הוא באמת סביב הכפרים. ניתן לבוא או לצורך לגבש דרך איזה כפר אתם רוצים להתחיל ומאיזה כפר רוצים לחזור. אנחנו בחרנו להתחיל בעיירה בשם ויקוס ולסיים בעיירה בשם קיפי.
אבל אתה יודע מה הפרט הכי חשוב על העיירה קיפי?
אוקיי, מה?
אין שם ראש עיר יהודי. אבל שם המציאו את הנעלי קיפי.
אוקיי. באמת?
לא.
זה הכי חשוב.
מעניין האמת.
לא, אתה נהדר. אל תדאג. טוב. קדימה, ספר לנו על הטרק.
מצוין. משתחרר. אחלה, אוקיי. אז באמת אנחנו התחלנו מהכפר ויקוס, הגענו אליו באוטובוס הגענו בשעה 7 בבוקר, ובאמת התחלנו למעשה את הטרק. כפר נמצא בגובה של בערך 800 מטר, אם אני זוכר נכון, ומתחילים בזה שיורדים לקניון, קניון ויקוס המפורסם, שנדבר עליו אחר כך בהמשך, כשנפגוש אותו מזווית אחרת. אז באמת יורדים לקניון, קניון מאוד רחב, מי שיגיע אחרי גשמים חזקים, גם יוכל לחזות בנהר העוצמתי שם זורם, ומיד אחרי שירדנו, אנחנו מתחילים לטפס. מתחילים לטפס לכיוון מעבר אסטרקה או פס אסטרקה, שלמעשה הוא מין איזשהו מעבר הרים כזה, פס שנמצא בגובה של 1900 מטר, זה אומר שיש שם עלייה משמעותית של בערך 1200 מטר, זה משהו שגם צריך לקחת בחשבון, אבל זה היה החלק היותר קשה של הטרק וגם האחרון, כי משם כל הטרק הוא בהתגלגלות בירידה. מה שבאמת מדהים בדרך הזאת, אז יש את שני הכפרים פאפיגו ומיקרו פאפיגו, כזה בתי אבן, אפשר, יש איזה טברנה, איזה כיכר מרכזית קטנה כזאת עם טברנה, שאפשר לעצור, לשתות בירה, לאכול איזה משהו נחמד. כאשר, ככל שעולים בגובה, אז באמת הטרק נהיה מאוד אלפיני, שזה משהו ככה, לפחות לנו, זה היה ממש חדש והפתיע אותנו. לא דמיינו את יוון ככה לפחות. ובאמת, סוף היום, אחר הצהריים, מגיעים לבקתה על הפס, בקתת אסטרקה, שהיא בקתה אירופאית קלאסית. מתי אני צריך לחשוד?
עומר תקוע על פאפיגו ומיקרו פאפיגו, לדעתי.
מה זה, האמת שזה מצחיק את כולם, גם אומרים את זה בשפה כזאת, מיקרו פאפיגו.
נכון, התקעת על פאפיגו ומיקרו פאפיגו? הנה, עכשיו מוקשב.
אני מצטער, אני...
ידעתי.
לא יודע למה נתקעתי על זה, זה כאילו, גם עם הראש עיר היהודי, ואחרי זה עם המדיחה הגרועה הזאת, על קיפי, ואז פאפיגו, פתאום הרגיל שאנחנו... פה ממציאים פודקאסט, רק שנייה חמלי.
זה באמת שמצחיק, כאילו זה ליווה אותנו לאורך הטיול. יכול להיות שכבר מאסתי מהבדיחה על פאפיגו.
לא, זה שקוראים לה גם מיקרו פאפיגו, כאילו זה כמו ש...
כן, זה ממש ככה, אגב, לצורך העניין פאפיגו זה 10 בתים, ומיקרו פאפיגו זה 5 בתים, כן? זה לא שיש איפה להיות עוד מיקרו כל כך.
יאללה, חדש. זהו, תומר, אנחנו נתחיל בקטה. שוט.
כאשר מגיעים לבקטה, בערך בגובה של 1900 ומשהו, אז באמת יש שם, יש אפשרות להמשיך לאגם שנקרא אגם עין הדרקון, שנמצא בערך מרחק של שעה הליכה לכיוון, שעה הלוך, שעה חזור. מקום ממש ממש מיוחד, יורדים מהבקתה לאיזשהו עמק רחב, עולים טיפה ומגיעים לאגם, מין עין כזאת, מוקפת במצוקים, באמת מראה ייחודי. אוקיי, אז אני חושב שאחת האטרקציות המרכזיות בטרק, אז באמת הבקתה עצמה, זה בערך הבקתה היחידה שנמצאת באזור, שהיא באמת בקתה אירופאית קלאסית, כמו שמכירים או לא מכירים, גם אם אין מקום, אז לישון ליד ולבלות שם את הערב, עם אוכל, יווני, חם, וסך הכל מקום נחמד להצטעד בו ולהתעברר לקראת היום למחרת. כמובן אפשר לצאת לעין הדרקון בבוקר, אם מספיקים באותו יום אז לצאת באותו היום, אבל כן חשוב, חשוב מאוד לא לוותר. אני חושב שזה אחת הנקודות היפהפיות לאורך הטרק. מומלץ לחבר'ה שאוהבים לשחות בתנאי קור כאלה ואחרים ונהנים מזה, אז יש לכם פה הזדמנות נהדרת. ובנוסף, זכינו לראות להקה של איילים, אנחנו משערים שזה איילים גדולים כאלה, מאוד ייחודיים, לא משהו שאנחנו פוגשים בדרך כלל, שפשוט תצפתה עלינו וחיכתה שנזוז כדי שהיא תוכל לרדת לשתות. באמת שהלכנו, הם ירדו למטה, וזה היה גם מראה נחמד.
יא ווילי, וזה רק היום הראשון. קדימה, בוקר היום השני.
אז ביום השני יש אפשרות לטפס לפסגת אסטרקה, שנמצאת ממש מעל הבקתה, בגובה של 2400, משהו כזה, סך הכל טיפוס של 500-600 מטר, יחסית אינטנסיבי, סביב השעתיים-שלוש, אבל מומלץ בחום לא לוותר, כשמגיעים למעלה, באמת נקודה מדהימה, אפשר לעצור שם רבע שעה, 20 דקות, להתפעל מהנוף, מצוקים אדירים, רואים את עין הדרקון, את האגם מזווית אחרת, וזה באמת נקודה ייחודית. כמובן שיש גם את האפשרות לעקוף אותה, יש כמה מסלולים שאפשר לבחור. מה שמעניין במקטע הזה, שברוב רובו הוא מבוסס על רוג'ומים, כתחליף לסימון שפילים המאוד סביר באזור, וזה גם חלק נחמד למצוא את הרוג'ום ולעבור לרוג'ום הבא, הופך למין איזה משחק כזה. ובאמת מהרגע שסיימנו עם הפסגה, אנחנו מתחילים כיוון כללי של ירידה לאורך הימים הבאים, ובעיקר בעיקר עוברים בין כפרים. אני חושב שהנקודה המעניינת הבאה נמצאת בוורדטו, העיירה שנקראת וורדטו, שממנה מגיעים לתצפית על קניון ויקוס. כאשר יוצאים מהעיירה וורדטו לכיוון התצפית, אז באמת באמת יש מין ממה יווניה כזאת שיושבת על השביל עצמו, על הכיוון, ובאמת מזמינה אתכם לבוא לאכול, כמובן מאיזה טברנה כזאת מאוד אותנטית. בבוקר היא מכינה תפשילים מסוימים, ואלה התפשילים שיש לאכול, זאת אומרת שאין איזשהו תפריט, היא פשוט מגיעה, מראה לך באנגלית מאוד בסיסית מה היא הכינה, וזה נחמד, והיא גם הרבה פעמים אומרת, סבבה, לכו, תראו את התצפית, תחזרו, אני אחכה לכם פה. צריך לציין שהאוכל הוא לא משהו.
אז איזה מין טיפ זה, תגיד לי.
אבל זהו שיש יותר מדי אופציות, היא היחידה שם, והיא כל כך עמודה, והיא כל כך נעימה ואימאית כזאת, שאי אפשר לסרב לה.
כוחו של מונופול, תאמין לי. אפילו ליוון זה כבר הגיע. איפה הדמוקרטיה?
אבל לפחות היא עושה את זה במצב רוח. זה נחמד.
אוקיי, אז בעצם מפה הטרק עובר כפר כפר, ירה ירה, נשמע כיף ונורמלי. מה תוכל לספר לנו על עוד עיירות שבדרך?
טוב, אז עוד עיירות מעניינות שרואים בדרך, אז באמת יש את מונודנדרי, שהעיירה די מרכזית, שבדרך כלל אפשר גם להתחיל ממנה, אפשר לסיים בה. קיפי, שזה גם עיירה שנגענו בה, יש שם משהו לדעתי כמו שישה גשרים מפורסמים, שבתוך סביב הכפר עצמו יש כזה מין איזה שביל קטן כזה שעובר בין הגשרים, גשרים עתיקים שחוצים נחל שם.
אולי תומר תיתן איזה קווים כלליים לדמותו של הכפר היווני הררי, שבעצם פוגשים הרבה לאורך הטרק?
אני חושב שהכפרים, או לפחות מה שאנחנו ראינו, הכפרים בנויים די בצורה דומה, יש כיכר מרכזית כזאת שהם מאוד מטפחים אותה ומאוד משקיעים בה. בדרך כלל יש עץ ענק שהם מתגאים בו, שהוא, לא יודע, מאות שנים וכולי. ובאמת סביבו יש איזושהי טברנה, לפעמים מקולת, ובגדול פה זה נגמר. ובאמת מעט מאוד בתים סביב אותו המרכז. וככה זה באמת איזשהו מאפיין שמלווה כל כפר. הכפרים, עוד כפרים, מעבר למה שדיברנו, כפרים מרכזיים ששווה, שאני ממליץ ללכת לבקר בהם, אז אחד זה כפוסובו, שהוא כפר ככה מאוד ייחודי, יושב כזה על צלע של הר, בצורה ממש יפה ומרשימה, ובין ורדטו לכפוסובו, יש גם אטרקציה נוספת, שהם מדרגות ורדטו, שזה משהו כמו 1,000 מדרגות שחצובות בהר, וזה אחת הדרכים להגיע לכפר ורדטו, מה שציינתי בהתחלה, אחת הדרכים, או לצורך הדרך היחידה שהייתה עד לא מזמן להגיע לכפר. אז זה באמת מדרגות אבן כאלה יפהפיות. עוד כפר זה באמת מונודנדרי, שהוא באמת כפר יחסית מרכזי, או עיירה מרכזית בדרך, וזהו סך הכל.
כל הכפרים שתיארת הם בעצם חלק ממסלול הטרק, אני אקרא לזה הקלאסי. זאת אומרת, ביניהם יש באמת את סימון הדרכים, ויש מקומות גם לישון בכפרים עצמם?
אוקיי, אז בואו נתחיל שנייה גם מעניין הסימון שבילים והניווט. אני צריך לומר שהשבילים לא מסומנים בצורה מיטבית. ההמלצה שלנו, וזה מה שאנחנו עשינו, זה הורדנו אפליקציה שנקראת אנבאסי, אפליקציה המומלצת, שילמנו 5 יורו, קנינו את המפה של האזור, וזה באמת שירת אותנו בצורה נהדרת. חברה יוונית, יש להם גם חנות באתונה, אם מישהו רוצה לעבור שם ולקבל מהם ייעוץ, או לקנות מהם איזשהו מפה קשיחה, או משהו בסגנון. קליטה יש לאורך כל הדרך, אז יחד עם האפליקציה ועם הקליטה, סך הכל הניווט מתאפשר בעניין הזה. יש משהו מצחיק, זה שאתה, כאילו הסימון שבילי מאוד מאפן כזה, אבל כשאתה מתקרב לכפר, אז פתאום אתה רואה סימון כל 5 מטר, כאילו משהו לא סביר. כאילו אמרו לנו, באו לבן אדם, אמרו לו, קח את הדלי צבע, תחזור אלינו אחרי שסיימת לסמן את השביל, והוא הלך וסימן את הכל קרוב, כדי לא היה לו כך ללכת כנראה יותר מדי, אבל כדי להגיד לבוס שלו, קח, סיימתי את הדלי.
רגע, רגע, אני חייב להתפרץ פה. כשבצעירותי, שחיפשתי להרוויח קצת כסף, אז כשהייתי מחלק את כל הרצליה, כמובן שלא הייתי מחלק בכל תא הדואר. הייתי זורק כמה סטפות בסופר, ואומר, סיימתי די מהר. זה טריק די ידוע.
מה חילקת?
את המקומון של כל הרצליה.
מגדיל ראש.
אז אתה רואה כמה הראש היווני דומה לישראלי? זה רק מחזק. אז באמת, יזהר, לגבי המקומות לינה, מה ששאלת, אז בערך בממוצע יש שני מלונות בכל כפר, זה מה שאני הצלחתי לספור. סקו מלונות, בוא נגיד ממוצע פלוס, ככה גם המחירים בהתאם, אז מי שמתאים לו זה מצוין, מי שלא, אז האפשרות, או לפחות איך שאנחנו טיילנו, זה פשוט לפתוח אוהל. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את יוון, וגם בטרק הזה ספציפית, זה שאפשר לפתוח אוהל איפה שרוצים. אין בגדול הגבלה, אם אתם בסמוך לכנסייה או משהו בסגנון, אז רק תבקשו אישור מינימוס, זה לא פחות חשוב. אבל בגדול אין איזושהי הגבלה או חוק שלא מאפשר לעשות את זה היכן שרוצים. אציין שביונינה ספציפית יש כמובן בגלל שזה עיר, היא מציעה הכל מהכל, ואני שוב אציין וחדד שההמלצה שלנו באמת ההוסטל של, של קוסטה ויאנה. כשטיילנו ביוון, לא הצלחנו למצוא איזשהו הוסטל של מאפיינים של דרום אמריקה או שמאפיינים את המזרח, ככה את כל החוויה המוצ'ילרית הזאת שמתכנסים כולם בערב, אז זה באמת שם זה היה וגם בצורה מיטבית.
מתי הכי נכון לעשות את הטרק הזה?
אז מבחינת זמנים, צריך לומר שהאקלים הוא מאוד דומה לארץ, כן זה אזור יחסית גבוה, אז זה באמת קר שם ודעתי גם מושלג, אז ההמלצה היא באמת סביב האביב, אפשר גם בקיץ, וגם ספטמבר-אוקטובר.
יפה. סך הכל רגע כדי לסכם, אנחנו מדברים על טרק שהוא בין 5 ימים לשבוע, נגיד, למטייל הממוצע, שבאמת נוח וקל להגיע אליו מיואנינה, ליואנינה אפשר להגיע מכל מקום אחר ביוון. עוד איזשהם טיפים כלליים או משהו לגבי הטרק, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה ליוון?
כן. אז קודם כל, נגעת באמת שזה בין 5 ימים לשבוע, אני חושב שמה שבאמת יפה בחבל הזה או באזור הזה, שאפשר להרכיב הכל מהכל, אפשר לעשות טיולים של חצי יום ושל יום, אפשר לקחת רכב ולצאת נקודתית לאיזה שביל או למקטע קצר, ואפשר גם לטייל עד שבוע כמו שציינת. אנחנו בחרנו דווקא ב4 ימים, אנחנו עדיין, אני בהמלצה שלי 4 ימים זה די ממצא את הטרק בצורה טובה, פגשנו גם חבר'ה שעשו 6 ויותר, כמובן שגם הם נהנו, וזה באמת אינדיבידואלי. אבל שוב, זה מה שיפה, לבוא, לפתוח מפה, להבין מאיפה כל האזור הזה מחובר ברשתות של שבילים מסומנים, יותר מסומנים פחות, ורק צריך לבחור איזה כיוון אנחנו רוצים, ומה מתאים לנו.
סחתן. אז תגיד, איפה עוד מטיילים ביוון? נסחוט ממך עוד קצת מידע לפני שאתה הולך לנו לעוד זום בבין תחומי.
אוקיי, אז אז מסלולים נוספים ביוון, אז יש את מסלול E4 או 4E המפורסם, שחוצה את אירופה, מתחיל ביוון, ובאמת מתחיל לדעתי באזור הפלופונס, בדרום יוון, וחוצה את כל יוון עד הצפון, אז זה באמת ככה למטיבי לכת שרוצים או שחושבים, אז באמת אפשר להשתמש בשביל כבסיס למקטעים ספציפיים, או אפילו לעשות את כולו. יש את האולימפוס המפורסם, שגם יצא לי לעשות אותו לפני כמה שנים, אז באמת טרק שהוא יחסית מאוד מסודר, מאוד מתוכנן בצורה מיטבית, ומאפשר גם למי שעדיין הוא נחשף לעולם הזה, וגם למי שיש להם כושר אולי טיפה, שפחות מתאים בעיניהם לטרקים כאלה ואחרים, אז זה באמת טרק שהוא כליל, מסודר, יש עליו המון מידע, ובאמת חוויה אדירה, טרק של יומיים, מומלץ בחום, ואני חושב שהגדולה המרכזית של יוון זה באמת עניין הרואו טריפ. אני חושב שאפשר לעשות שם דברים נהדרים עם רכב, גם מבחינה תקציבית, אני חושב שזה מוזיל מאוד את הטיול, וגם הסיבה שאפשר פשוט להתמקם איפה שרוצים. אתה לוקח אוטו, לוקח אוהל מאחורה, יכול למצוא איזה גסטאוס נחמד, הכבישים מסודרים, אתה יכול להגיע למקומות, לכלל המקומות בצורה נוחה, ואני חושב שככה אתה יכול למצאת למצות את הטיול ביוון בצורה באמת ייחודית ומעניינת.
מדהים, אני רק יוסיף שהביקור האחרון שלי ביוון היה באי קריטים, וזה גם אחלה יעד, טיילתי במערב האי, קצת קניון סמריה, בערים הלבנים, והיה מדהים, וזאת אחלה דרך גם להעביר איזה 4-5 ימי טרק ביוון, ואני מניח שיהיה לנו, יכול להיות גם פרק נפרד על זה, ואינשאללה גם טיול בקרוב, אי אפשר לדעת, אבל אחלה. יש לך עוד נקודות על יוון באופן כללי? קצת כזה בחוויה שלך מה התרשמת?
באמת אני אגע בעניין של התקציב, ואולי יזהר יצא גם להרחיב אחר כך, אז באמת בתחושה שלי, לפחות להפתעתי, אז באתי די אופטימי מבחינה תקציבית ליוון, והופתעתי שהיא די אישרה קו עם המחירים האירופאים שאנחנו יותר מכירים. הדבר הבא זה שהיא באמת אותנטית. גם היה לי קצת ספק בעניין הזה, אבל כל כפר שהגעתי אליו וכל פעם שנתקלתי באיזו סיטואציה, סתם דוגמה, כמו שציינתי מקודם, אם יש ספק בכלל שהאוטובוס יגיע או לא יגיע, הכפרים, האוכל, האנשים, התרבות, הכל יצר איזשהו מכלול אותנטי מאוד, שבאמת נהניתי ממנו וסקרן אותי מאוד. ונקודה נוספת, ונראה לי החשובה ביותר, בוא נקרא נקודת הדגל, זה באמת האוכל. האוכל והאלכוהול היווני, שפשוט הפתיע אותי בצורה מדהימה. אני חושב שמעבר לסלט יווני ולצזיקי, שאנחנו מכירים יחסית טוב בארץ, יש עוד כל כך הרבה מאכלים נדירים ומדהימים. פאבה, סגנקי, סקורדליה, דברים כאלה שבאמת ממליץ בחום ללכת ולטעום, והם מאוד מותאמים לחיך הישראלי. אני חושב שכל מי שיגיע, וגם אלו שטיפה חוששים, יגלו שזה סך הכל אוכל מאוד ידידותי ונעים. ואלכוהול, בסדר, אז באמת האוזו והציפורו.
אך ציפורו, אהובי היקר. אני יכול להגיד מהניסיון שלי שבאמת מבחינת טרקים ביוון, בגדול, 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 עם הרבה הערכה לאזור של האולימפוס ולכל יוון, קרטים, זגוריה ובאמת הפלפונז, האזורים הכי מעניינים מבחינת טרק, והאופי היווני זה הדבר הכי טוב ביוון. באמת לא משנה לאן הולכים, האוכל טעים, והוא באמת מאוד מותאם לחיך הישראלי, זה מאכלים שאנחנו אוהבים מאוד, והם עדיין גם איפשהו זרים לנו, אם זה בחוויה, אם זה בהרגשה עצמה, וזה כיף ונורמלי. לגבי התקציב אני אגיד שאנחנו הרבה פעמים מוטעים מהפרסומים השונים על נופשונים כאלו אחרים ביוון, זאת פונקציה כלכלית אחרת לגמרי. רוב המקומות ביוון שאנחנו מסתובבים בהם הם תיירותיים, בשביל זה הגענו אליהם, ושם באמת היוונים פשוט ישרו קו עם המחירים התיירותיים האירופאים, כי רוב התיירים ביוון הם אירופאים. זה בעצם כל הסיפור. לא צריך להתרגש, רק צריך לדעת את זה מראש, זה הכל. אז פה זה באמת הזמן להגיד, סחטן ענק לתומר, בוא'נה, הכנת פה פרק למופת. ולא רק שהיית מוכן למופת, אתה הצלחת לעמוד בהפרעות האיומות שלנו, אחרי שאני ועומר לא הצלחנו לנשום פחות או יותר, בפאפיגו, ואז מיקרופאפיגו, שאני חושב באמת שזה, בגדול הבדיחה הכי ירודה, שאי פעם צחקנו מנה פה, פה בהקלטות האלה, אז באמת סחטן. הרבה זמן לא ראיינו, מישהו שהוא לא מדריך טיולים, על יעד מסוים, ופתאום יש איזה מבט נורא נאיבי, וזה מקסים, זה לדעתי האופי הכי בולט בפרק הזה.
כן, אני חושב שהערך המוסף בפרק הזה, כי זה, חוץ מהמידע שסיפקת על, על הסיפור דרך, שאני מניח שאפשר גם למצוא לא מעט ממנו באינטרנט, הבאת חוויה מאוד אותנטית וכמה ניואנסים שלך מהחוויה שם, מרמת ההוסטל ואיך שאתה תופס את היוונים, וזה נותן למי שמאזין לנו, אנחנו מקווים, את התחושה שהוא עומד לחוות כשהוא הולך לעשות את הטרק הזה בעצמו, כי מן הסתם שעושים את זה בצורה מאורגנת, העסק יותר זורם ופחות מתעסקים דווקא בחוויה הזאת שהיא לא פחות מיוחדת, מה שאתה עברת, וזה לגמרי סחטן. כמו כל פינה, יש לנו את פינת הציטוט, קדימה, תן לנו אותה.
טוב, אז ככה, הציטוט שלי הוא מאגוסטינוס, איפשהו בשלהי ימי הביניים, שטען שהעולם הוא ספר ענק, ואלו שאינם מטיילים קוראים בו את אותו הדף שוב ושוב. אז באמת, בנימה אישית, פשוט צאו לטייל. זה אחלה דבר שבעולם, כמו שיזהר אוהב לומר.
לגמרי, לגמרי, וזה בהחלט ציטוט ראוי. תומר, תודה רבה. גם על המייל הזה, שאיכשהו מצא את עצמו, גם מבחינת התזמון, להקליט את הפרק הזה, ועל כל המידע שאספת עבורנו, וכיף מאוד לפגוש אותך, ואנחנו היינו המעיין, תודה לך איזר, שוב תודה תומר. עקבו אחרינו באפליקציות השונות, יש לנו קבוצת פייסבוק, קבוצת וואטסאפ, ומקווים שככה לקראת הקיץ כבר נחזור לפעילות בחול בעיקר, אז יש עוד למה לצפות, ושיהיה אחלה, אחלה של שבוע וחג שמח.
אחלה פאפיגו, זה היה מיקרו פאפיגו.
וואי, זה הרג אותי.